ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף מם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 19 שורות מסוף העמוד, יותר מחצי העמוד. אנחנו ממשיכים בענייני מיטת סקילה. המשנה אומרת, בית הסקילה היה גבוה שתי קומות. זאת אומרת, מין צוק או נקודה שבו יש נפילה, ירידה של גובה שתי קומות. קומת אדם נחשב כ3 עמות, אז יש פה מהקצה של אותו מקום יש נפילה של 600, אז אחד, אז זה הגובה של בית הסקילה. בטח שואלים מה הקשר לנפילה למיטת סקילה. אנחנו נראה בעזרת השם בגמרא או הקשר. אחד מן העדים דוחפו על מותניו, ואז הנידון נופל אותם 600. נפח על ליבו, הופכו על מותניו. אם הוא יורד בצורה כזאת שהוא פנים למטה, אז הופכו על מותניו. התוצאה מכך שהוא יהיה שוכב על הגב אחרי שהופכים אותו, פניו כלפי מעלה. ואם מת בא, יצא. אם על ידי אותו דחיפה או נפילה הנידון מת, אז הם יצאו, זה קימו בזה המיטה של סקילה. נכון שעדיין לא ראינו אבן, אל תדאג, בואו נמתין להמשך. אז אנחנו אמרנו שאם בדחיפה והנפילה הזאת הנאשם מת, יצא. ואם לאו, אם הוא עדיין חי, השני, כוונה העיד השני, זה שעוד לא דחף אותו, העיד השני נוטל את האבן ונותנו על ליבו. אז הוא בזה אנחנו מצפים שהוא מת, ימות. אם מת בא יצא, ואם לאו, ואם גם בזה הוא לא מת, רגימתו בכל ישראל, שנאמר יד העידים תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. בקשר לגובה שהזכרנו במשנה, הברייתא מוסיפה תנא וקומה שלו, זה גובה האדם עצמו. הרי כאן 3, אז יש כאן 3 קומות. סך הכל, אם מודדים מראש הנאשם עד לרצפה למטה, יש 900. שואלת הגמרא, מי בעינן כולי היי? האם צריכים 900? אגב, כל אמה יש בו 6 טפחים. אז 9 עמות כפול 6 זה 54 טפח מראש הנאשם עד לרצפה. השאלה, האם צריכים, ומי באים לכולי היי, כדי להמיד צריכים 54 טפחים? והרמין הוא, אנחנו מביאים פה מקור ממסכת בבא קמא שמדבר בעומק בור, שאם הבהמה היא פה בתוך הבור, זה שחברת הבור צריך לשלם. מה קרה לבהמה שהוא נפל לתוך הבור? אז יש נזק ויש אפשרות שהוא גם ימות. אז כאן המקור אומר, מה הבור שהוא כדי להמית? 10 טפחים, אף כל כדי להמית. גם כל נפילה מגובה שהוא 10 טפחים, אף כל כדי להמיד 10 טפחים. אז בעלים של כל דבר שמזיק בעניין נפילה מגובה, לא רק בו, אם הוא בעומק 10 טפחים, ויש לציין שסתם בור, סתם בור 10 טפחים, לכן הברייתא, המקור הזה אומר מה בור שהוא כדי להמיד 10 טפחים, כי יוצאים מהנקודה הזאת שבור סתם בור אינו פחות מ-10 טפחים, כפי שמובא ברש"י. וזה מספיק גובה עשרה טפחים כדי להמית. אז למה בבית הסקילה מקפידים על כל כך הרבה יותר? אמר רב נחמן, אמר רבא בעבור עמקה, ואהבת לרעך כמוך. וכאן לומדים, ברור לו מיטה יפה. ומה הכוונה פה מיטה יפה? שהוא ימהר למות. אז נכון, גובה עשרה טפחים מסוגל להמית, אבל בקושי. אבל אם מגביעים את זה לתשע עמות, כמו שהזכרנו, אז הוא ימות יותר מהר, וזה נקרא קיום של ואהבת לרעך כמוך. שואלת הגמרא, אי הכי לגבי תווי, אז אם אנחנו מעוניינים במיטה מהירה, אז שיהיה יותר גבוה. תשובה, לא. משום דמינבל. אם מגביעים את זה יותר מדי, אז יש סיכוי שהאיברי הנידון יתפזרו, וזה כבר ניבול, נובל, ניבול המת, וגם זה אנחנו לא רוצים. אחד מן העדים, דוח אפור. תנו רבנן, כאן אנחנו מתחילים מקור שבו אנחנו נראה את הקשר בין הדחיפה ומיטת סקילה. לפני שניכנס לתוך המקור התנאי, רק נזכיר, מאחר שהתנה יצטט הפסוק בפרשת יתרו בספר שמות, שמות פרק י"ט, פסוק י"ג, אנחנו הוספנו את זה בשוליים מן הצד. נקרא ביחד את הפסוק לפני שנקרא את המקור. כתוב, לא תיגע בו יד, כי סקו יסקל או ירו יראה, אם בהמה, אם איש לא יחיה. הפסוק בקשר למעמד הר סיני היה אזהרה במעמד הר סיני שאף אחד, חוץ ממשה רבינו כמובן, לא ייגע ולא יעלה על ההר, בזמן שהשכינה שרתה על הר סיני. אז על זה דובר בפסוק שלא תיגע בו, וגם נשים לב שבפסוק מוזכר סקול יסכל, והמילה לסקול אנחנו נראה זה לשון אבנים. יש פסוק ורשי מביא את זה, מביא את זה בהמשך, כתוב וסקלוע אנשי עירה באבנים. אז רואים שהפעולה הסקילה קשור לאבנים. ובאותו פסוק שקראנו מוזכר המילה ירו. המילה ירו, אנחנו נוכיח תוך כדי הלימוד, זה קשור לנפילה, או אולי יותר מודק כמו שמובע ברשי, לשון השלכה, השלכה לתוך המשליחים, וזה נופיל למטה. אז מכאן, מהמילה ירו, נוכל ללמוד שיש את הפעולה הזאת של דחיפת הנידון. והוא, הדחיפה הזאת, נמצא במסגרת סקילה. כמו שאמרנו, כמו שראינו בפסוק, סקו יסקל או ירו יירא. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, מניין שבדחייה, שדוחפים את את הנידון והוא נופיל, תמיד לומר ירו מהפסוק שציטטנו. ורשי אומר ירא לשון השלכה, כמו ירו בים, ומשמעות דריש ולא ריבויה. לא דורשים פה כפילות הלשון בפסוק, אלא המילה עצמה ירו ירא, ההבנה, ההסבר שלו הוא דחיפה, כמו שרשי מביא, ירה בים, ירו בים בזמן קריאת ים סוף, והפסוקים באז ישיר, בשירת הים. ומניין שבסקילה, תמוד לומר, סקול. רשי, התייחסנו לפני כן ברשי, אבל נקצר בפנים, מניין שסקילת אבנים הוזכרה שם עם הדחיפה, תמוד לומר סקול, והוא לשון אבנים, כי דכתיב וסקלו אנשי עירה באבנים. אז אנחנו רואים שאיפה שיש סקילה יש גם הדחייה הזאת. ומניין שבסקילה, הגמרא ממשיכה, ומניין שבסקילה ובדחייה, כוונה, אם יש צורך לשניהם, כפי שאמרנו במשנה, שאם הוא לא מת בדחייה, אז מפילים עליו אבן. אז מניין שככה הם הדברים, שאם הוא צריך לשניהם, נבצע אותם. תלמוד לומר, סקול יסקל, או ירו יירא. ומניין שמת בדחייה יצא, שגם זה מספיק, אם הוא מת, זה המטרה, שהוא ימות, לא שיש צורך להוסיף על הדחייה, אם הוא מת בדחייה. תלמוד לומר, או ירו יירא. המילה או מפרידה ואומרת או זה או זה, אז זאת אומרת שאם הוא מת בדחייה זה מספיק. מניין שאף לדורות כן, הרי כל הלימוד הזה שיש דחייה במיטת סקילה, זה נלמד ממאמר על סיני, וזה היה לשעה, זה לא היה לדורות. אז מניין לנו שכל חייבי סקילה צריכים לבצע קודם את הדחייה. אנחנו עוברים לעמוד ב', תלמוד לומר, סקול יסקל. פה אנחנו נדגיש שהדיוק לשון של הפסוק הוא לשון עתיד. סקול יסקל, לשון עתיד. זה מלמד על הצורך לדברים האלו, כולל ה... הדחייה לדורות. ואם לאו, אם הוא לא מת על ידי הדחייה, עד השני נוטל את האבן. נוטל, משמע שהוא נוטל את זה לבד, לשון יחיד שהוא לבד נוטל את האבן. והתניה, אבל יש מקור שאומרת אחרת. והתניא, רבי שמעון בן עזר אומר, אבן הייתה שם בבית דין או בבית הסקילה, מסוי שני בני אדם. זאת אומרת, נדרש שני אנשים לשאת אותו, לסחוב אותו, לא אדם אחד. נוטלה ונותנה על ליבו, אם מת בא יצא. הגמרא אומרת שהמקור עצמו הוא לא פשוט. ולתמך, זה שאתה מקשה על המשנה מהברייתא הזאת, תקשי לך היא גופה, היא עצמה קשה. מסע שני בני אדם, מצד אחד אומר, המסוי שני בני אדם, האבן שעליו דובר, הוא כזה כבד. וגם אתה אומר, נוטלה ונותנה על ליבו, שזה הוא, העד הזה, מצליח לבד, להגביה את זה כדי להפיל את זה על ליבו של הנאשם. אז איך ניישב את הבית עצמה? אלא תמד לי לה בהדי חברי, שניים מרימים את האבן ושדי לה איהו. אבל אחרי שזה הורם כבר, רק אחד זורק את האבן על הנאשם, כי איך היא דתתי מרזיה, ככה הנפילה יהיה ביותר כוח. מרזיה כוונה יותר כוח. אז מה שראינו במשנה, לשון יחיד, אלה שנוטל את אבן, זה כבר בפעולת הזריקת האבן, אחרי שזה כבר הוגבה למעלה על ידי שניהם. ואם לאו, רגימתו בכל ישראל. אז במשנה אמרנו שאם הנאשם לא מת גם לא רק בדחיפה ולא רק באבן הראשון, האבן שני זה כל ישראל יפילו אבן עליו. והתניה, ויש ברייתא שאומרת מעולם לא שנה באדם, לא היה פעמיים. אף פעם אדם לא שרד נפילה וגם הפלת אבן הראשונה. הגמונה, מי כאמינה דוד? מי אומר שהמשנה שאמרה ואם לאו רגימתו בכל ישראל, המשנה לא אומרת שבאמת עשו כך. תהי מי צריך כאמינה? המשנה רק אמרה שפוטנציאלית, אם יש צורך לאבן שנייה, זה יהיה ידי כל ישראל, כלומר אנשים מעבר לעדים. אמרנו, אבן הייתה וכו'. זה ציטוט מהמקור שראינו שלוש שורות מראש העמוד, יש לנו גם חץ מצד הגמרא. משמע הלשון אבן הייתה, משמע כל הימים, כל הזמן היה אבן. והתניה, אבל זה לא מסתדר עם מה שמובא פה בברייתא, אחת אבן שנזכר בה, ואחת עץ שנתנה עליו, ואחד סעיף שנהרג בו, ואחד סודר שנחנק בו, כולן נקברין עמו. כל הדברים האלו שהם היו אמצעי הריגה של אותו נאשם, הם נקברין עמו. אז מה, אם נקברין, אז האבן לא שם, אז מה משמעות הברייתא למעלה שאמרה האבן הייתה שם? הגמרא עונה, לא צריכה, מה שנאמר למעלה שאבן הייתה שם, דמתקני ומייתי אחיני חילופיו. נכון, אחרי שסקלו את הנאשם וקברו את האבן, מיד הביאו אבן חלופי, ובזה התכוון המקור למעלה שאמר אבן הייתה שם. זאת אומרת, לא אותו אבן, אבל תמיד היה אבן שם. נקברין אמו. זה ראינו לפני שתי שורות, שהאמצעי הריגה נקברים עם הנאשם. והתניה, אין נקברין עמו. אמר רב פפרה, מי עמו, מה שהמקור למעלה אמרה נקברין עמו, עמו בתפיסתו. זאת אומרת, תוך ארבע אמות, אבל לא ממש איתו בקבר. לכן אפשר ליישב את שני המקורות האלו. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה לשוליים בצד, כתבנו נושא, וכתבנו, דין של שמואל, נקטעה יד העדים, פטור, נו, הנידון, מי שהיה נידון לסקילה, ונכון, העידו עליו בהתחלה, אבל אם עד שלא סקלו אותו, נקטעה יד העדים, אז הנידון פטור. ולמה זה? בעינן קרא כדכתיב. אחר שאנחנו נעיין בפסוק שמובא בגמרא, אנחנו נבין שאם מצבם הראשוני לא נשמר עד מעשה הסקילה, הנידון יהיה פטור. ואני חוזר פה על הרעיון הזה, קרא כדכתיב, שקוראים את הפסוקים ויש להבין אותם כמו שהם כתובים. אם נסתכל קדימה בגמרא, אנחנו נראה שימוש רב במשולשים, וגם אם נזכור את הדף נראה שולשים בשני כיוונים. אז בכותרת, תחת הכותרת מבנה, כתבנו שהמשולשים השפיץ למעלה הם מהווים קושיות על שמואל. זאת אומרת, אם שמואל טוען שצריכים קרא כדכתיב, אנחנו נביא מקורות שהם כנראה אחרת. המשולש הפוך, מקורות סיוע לשמואל, שמהם משמע דבעינן קרא כדכתיב. במהלך הגמרא יהיו גם צורות בית שהם מופיעים בשני כיוונים. הבית הראשון יתחיל שאלה או קושיה, האם באמת צריכים קרא כדכתיב, והבית שיופיע בשורות החבון הפוך יצא מהנחה הפוכה, מה, האם לא צריכים קרא כדכתיב? אנחנו נחזור לגמרא. אמר שמואל, נקטעה יד העדים. אותם עדים שהיו בריאים ושלמים בשעת העדות שמחייבת את הנאשם, אבל עם הזמן לפני מיטתו נקטעה יד העדים, פטור. מהי תאמה? דבעינה, צריכים מה שכתוב בפסוק, יד העדים תהיה בו בראשונה ולקה. רשי הוא יתייחס לנושאים האלו בהמשך. אז מאחר שכתוב יד העדים תהיה בו בראשונה, ואנחנו מבינים את זה שאותם ידיים נגיד שהיו בראשונה צריכים להיות בו עכשיו שהם ממיתים אותו, ואם נקטעה ידו אז זהו, לא, אי אפשר לקיים את הפסוק. אלא מעטה, אם זה נכון, אז עדים גדמין דמעיקרא הכי נמי דפסילי. אם שני אנשים שהם ראו מעשה והם במקרה היו אנשים קטועי יד, האם תגיד שהם פסולים להעיד? עכשיו, ואם תגיד שהם באמת פסולים להעיד, למה שמואל בדינו אמר רק נקטעה? תגיד משהו יותר פשוט, יותר כללי, שעדי גדמין פסולים. למה דווקא נקטעה יד? אז שוב פעם, אם אנחנו מתבססים על הפסוק יד עדים תהיה בראשונה, אז בואו נפסוק גם עדים שהם קטועי יד מראש. הגמרונה שני אתם תאמר קרא יד העדים שהייתה כבר כזה. על זה אנחנו נצטרך ללמוד רש"י למעלה בשורות הקצרות. יד העדים, יד שהייתה להם, תהיה להם בשעת מיתה. ובכזה דבר, אם נקטע, אני מבין שהם נפס, שאין המשך למשפט או להריגת בדין, שזה צריך להיות על ידי העדים. אבל רש"י ממשיך, קדמין מעיקרא לא משתעמו מיני. הפסוק הזה, יד העדים תהיה בראשונה, לא בא למעט אנשים שהוא קדמין מעיקרא, זו היא יד שלהם. היד שלהם באמת נשאר. מה היה היד שלהם? היד שלהם היה יד קטוע, אז לא השתנה מצבם בין עדותם לבין ביצוע הערידה. לכן עדים גדמין שלא עבו איזו שינוי בינתיים, הם קשרים להעיד וממילא גם להמית את הנידון. אלא הגמרא ממשיכה מיטיבי, ואמרנו שהמשולש הזה עם השפיץ מהווה קושיה על שמואל. מה שמואל אומר? שמואל אומר שצריכים קרא כדכתיב מיטיבי, כל מקום שיעידו שניים ויאמרו מעידים אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני, או פלוני או פלוני עידיו, הרי זה יהרג. אם קרה שלא המיתו את הנידון בדין הראשוני באופן מיידי והוא ברח, הוא פשוט זה לא קרה, ועם הזמן שני אנשים, שני עדים באים להעיד כך, כמו שראינו פה שהם המעידים שאיש פלוני נגמר דינו ו פלוני פלוני ועידיו, אפשר עדיין להרוג את הנידון. אז מה אנחנו רואים מפה? ורש"י כותב, הרי זה יהרג, ואף על פי שאין כאן יד עדים הראשונים. הפסוק הזכירה יד העדים תהיה בראשונה, כלומר אותם עדים שהיה בראשונה, בו הורגים את הנאשם על ידי עדות של אנשים נוספים. אלמה לא בא יקרא כדכתיב, דלאו דווקא הכתיב, אלא למצווה באלמה. מה שהתורה כותבת, יד העדים תהיה בראשונה, זה הלכתחילה, המצווה, אבל גם יש אפשרויות נוספות. הגמרא עונה, תרגמה שמושמול עצמו שהוא מותקף, הוא עונה בהן הן עדיו. מה שמובא פה במקור, כל מקום שידעו שניים, זה באמת אותם שניים עדים שהשימו שהעידו עליו בהתחלה. שואלת הגמרא, ומי בעינן קרא כדכתיב? האם מה ששמואל אומר לנו זה באמת כך? ואת תניא, מות יומת המכה רוצח הוא. זה פסוק אין לי אלא במיטה הכתובה בו. אם מדובר על רוצח, מיטת בית דין שמגיע לרוצח, מיטת סייף. מניין שאם היא אתה יכול להמיתו במיטה כתובה בו שאתה ממיתו בכל מיטה שאתה יכול להמיתו תמיד לומר מות יומת המכה מכל מקום אנחנו מדגישים עם מעוין הביטוי הזה והוסבר בצד בשוליים ממיתים בכל דרך אפשרי בהמשך סימון זה יועיל להבליט רוצח וגול אדם עבור שני כתובים הבאים כאחד אנחנו נתייחס לזה בהמשך אבל בינתיים התורה כותבת מות יומת המכה רוצח הוא והמשמעות בעניין רוצח שהוא ממיתים אותו על ידי סייף עכשיו אנחנו באים לרבות כל מיני מיתות בדין נוספים אז מה אנחנו רואים פה לא צריכים קרא כדכתיב אנחנו לא מוגבלים במה שכתוב בפסוק הגמרא עונה שני אתם המקור הזה הוא פשוט שונה זאת אומרת בדרך כלל כן צריכים קרא כדכתיב אבל שם בעניין איך ממיתים הרוצח תיאמר קרא מות יומת וזה ריבוי עצם זה שיש כפילות לשון זה מאפשר לנו לרבות מעבר למה שכתוב אבל בדרך כלל כן צריכים קרא כדכתיב שורה תגמר ונגמר מיני למה לא נשתמש במקור הזה כמקור כבסיס לומר שלא צריכים קרא כדכתיב הגמרא עונה אנחנו לא יכולים להשתמש במקור הזה כנקרא בניין אב לכל התורה משום דהרי רוצח זה הנושא שהוזכר במקור וגואל הדם זה נושא אחר אדם שרצח ובמיוחד שאומרים את זה רוצח בשוגג אנחנו יודעים מפסוקים בתורה שמי שהיה הכי קרוב מפשט קרובה, קרובת משפחה הוא רשאי להמית להרוג את זה שרג את זה שרג בשוגג אז זה נקרא פרשת גואל הדם הם שני כתובים הבאים כאחד הם שני פרשיות שמלמדים אותו דבר והאותו דבר פה שניתן להמית בכל מיטה שאתה יכול אבל יש כלל וכל שני כתובים הבאים כאחד שיש מצב כזה שיש שני פרשיות שתי הלכות שמלמדים אותו דבר אין מלמדים לא משתמשים או לא לומדים מהם לכל התורה כולה אם התורה רצתה שאנחנו נלמד מאיזושהי תחום אז היא תגיד את זה במקום אחד ואני עצמי ארחיב את זה לכל תחום אחר בזה שהתורה מפרטת את הדין בשני מקומות זה סימן שרק במקומות האלו אנחנו נגיד לא מוגבלים לקרא כדכתיב אבל בשאר מקומות צריכים קרא כדכתיב יש פה קטע שמופיע בסוגריים הסוגריים האלו הם רק לתחם את השורות שבהם הגמרא מביאה את המקור לעניין גואל אדם וממילא רוצח וגואל אדם הם שני כתובים בהם כאחד אחרי הסוגריים הגמרא מתחילה גישה לנושא שלנו ממבט הפוך זאת אומרת במקום לשאול הם צריכים קרא כדכתיב אנחנו נשאל הייתכן אחרת ומי לא בעינן רואים את הצורת בית הפוך כמו שהזכרנו מקודם מאחר שהקדמנו את המבנה נמשיך בגמרא בתוך הסוגריים אמרנו שאנחנו בדרך כלל כן צריכים קרא כדכתיב וזה שראינו ברוצח שאפשר להמית אותו מעבר לסייף שזה כאילו הדבר שכתוב בו אבל אפשר אנחנו נוכל להרחיב זה בגלל שהיה שם ריבוי וזה אצל רוצח הגמרא אומרת פה רוצח הדאמרן אמרנו את זה גואל אדם מה היא הזכרת שביחד עם רוצח יש גם פרשת גואל אדם שגם מלמד אותו דבר אז מה זה? מאיפה רואים את זה? תתניה גואל אדם ימית את הרוצח זה הפסוק מצווה בגואל אדם ומניין שאם אין לו גואל שבדין מעמידים לו גואל שנאמר בפיגו בו מכל מקום. אז יש פה ריבוי. נכון, הפסוק באופן מילולי מצביע רק על הגואל אדם, אבל אנחנו רואים שניתן להרחיב מי יכול להמית את הרוצח בשוגג, גם מישהו אחר על ידי מינוי בית דין. אבל שוב פעם, אנחנו ניסינו בסימונים שלנו עם המעוין להגיש שרק בשני המקומות האלו אומרים מכל מקום מרחיבים, אבל בדרך כלל צריכים קרא כדכתיב. ממשיכה הגמרא, אמר לי מוקשישה ברי דרב חיסתה לרב אשי, ומי לא באינן קרא כדכתיב, והתנן בפרשת בן סורר ומורה. מה כתוב? היה אחד מהן, אחד מההורים, אביו או אמו, גידם או אילם או חיגר או סומה או חרש, אינו נעשה בן סורר ומורה, שנאמר ותפסו בו. פה הברייתא ממשיכה עם קטעי פסוקים, קטעי פסוק מבן סורר ומורה, ומה כתוב? שההורים האלו ותפסו בו, אז יש צורך ליכולת לתפוס אותו, ולא גידמין, גידים לא יכול לתפוס. והוציאו אותו, זה ללכת, ולא חיגרים, ואמרו, ולא אילמין, בינינו זה, במילה זה, אומר שהם רואים על מה מדובר, ולא סומים. איננו שומניה בקולנו, ולא חרשים. רשי כותב ולא חרשים שאינן שומעים מה שמשיב להם, ואינן אותם הורים אינן יודעים אם שמע תוכחתם. הם אמורים להוכיח את הילד, הם לא יודעים אם הוא שמע עם לב, כי הם חרשים. מה הייתה, מה, למה כל ההגבלות האלו בעניין בן סורר ומורה, שרק אם ההורים הם בריאים ושלמים יש, אבל אם יש אחד מהבעיות האלו, אין דין, אין נגיד תהליך של עונש בן סורר ומורה. לאו משום דבעינן קרא כדכתיב, כמו שקראנו עכשיו, שכל דבר נלקח כפשוטו, ותפסו בו, כן? זה משמע ולא גדמין. לא, זה לא הסיבה. ההגבלות האלו לא בגלל שצריכים קרא כדכתיב. שני הטעם, שם בעניין בן סורר זה לגמרי שונה. דכולי קרא יתרה הוא. רשי אומר, כולי קרא יתרה הוא, כל הפסוק שקראנו ותפסו בו והוציאו אותו ויאמרו וכו', כל זה מיותר, הפסוק. דהב אלי למכתב, רשי כותב, והוציאו אל שער העיר האי וסתלו. כדכתיב בכל שער נסקלים, ותולמידי. כל אורך דברים זה, למה? אז מה אמרנו? בגלל שיש פסוק מיותר, אז אנחנו מגבילים פרשת בן סורר ומורה רק להורים בריאים ושלמים. אבל לא משום ההתייחסות למילים כדכתיב. תשמע, המשולש ההפוך, כפי שציינו מקודם, נביא עכשיו מקור שנהיה סיוע לשמואל, שמזה משמע שכן צריכים קרא כדכתיב. פסוק בעיר הנידחת, עיר שהתושבים עברו על עבודה זרה, עבדו עבודה זרה, ובעיר הנידחת התורה מחייבת לא רק מיתת החוטאים, אלא גם עיבוד, עם א', עיבוד רכושם, על ידי כך ששורפים את רכושם ברחבה של עיר. אז תשמע, בניין עיר הנידחת, אין לה רחוב, אם עיר הנידחת הזאת אין לה רחוב, אין נעשה את עיר הנידחת, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אין לה רחוב, עושים לה רחוב. עד כאן לא פליגי, יש מחלוקת תנאים פה בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אלא דמור סבר רחובה דמעיקרה בעינן, שהרחוב שכדי לבצע את דיני עיר הנידחת צריך להיות רחוב שהיה שם מראש, מעולם. זה שיטת רבי ישמעאל. ואם לא היה רחוב, ובכל זאת אנשים עבדו עבודה זרה, לא מבצעים את הדין עיר הנידחת. ומור סבר, רבי עקיבא, רחובה, דאשתנמי כדמי קרא דמי. גם בזה נוכל לקיים את ה את, את דרישת הפסוק ש ש מביאים את כל הרכוש לרחוב ושורפים אותה שם. אבל דכולי עלמא באינן כדכתיב, שניהם רבי ישמעאל ורבי עקיבא הם מחייבים כדי לבצע דיני עיר הנידחת שיהיה שם רחוב. מאחר התורה הזכירה רחוב, אז צריך להיות רחוב ממש, זה קרא כדכתיב. הגמרא עונה שכל הנושא הזה תנאי אי, הוא שנוי במחלוקת תנאים, תתנן. עכשיו אנחנו נביא מקור בעניין מצורע וטהרת המצורע בבית המקדש, והתורה מדברת, מלמדת על הצורך לשים דם הקורבן אשם ושמן על בוהן, יד, בוהן, רגל, אוזן, והאוזן של המצורע, ודווקא התורה מדברת על האיברים האלו הימניים, בוהן יד ימין וכולי. עכשיו מה קורה אם יש מצורע ש, בוא נמשיך פעם הגמרא, דתנן, אין לו בוהן יד, בוהן רגל, אוזן ימנית, נקטע למשל, אז מה עושים? אין לו טהרה עולמית. רבי אליעזר אומר, נותן על מקומו ויוצא. אם נקטע, אז המקום ששם פעם היה הבוהן יד, שמים את הדם והשמן כמו שאמרנו. רבי שמעון אומר, נותן על שמאלו ויוצא. נכון, הפסוק מדבר על יד ימין, בוהן יד ימין, רגל ימין, ולא משנה, לפי רבי שמעון אפשר לשים את זה בשמאל. אז אפשר לומר, או רואים מכאן, שנכון, התנא קמא הוא סובר באינן קרא כדכתיב. כי ללא בדיוק מה שכתוב בפסוק, אין לו אפשרות לצאת מטומאת הצרעת. אבל רבי אליעזר ורבי שמעון הם לא נצמדים לכתב באופן מילולי, אז הם, רבי אליעזר ורבי שמעון, הם הדעות שאומרים לא צריכים קרא כדכתיב. כל הנסקלים נתלים, דברי רבי אליעזר. זאת אומרת, אחרי שסוקלים את הנידון, לוקחים את הגופה ותולים את זה על עמוד עץ, ומיד אחר כך דווקא מורידים את הגופה וקוברים. למי עושים את זה? כל הנסקלים, כל עבירה שחיה בסקילה, כמו חילול שבת, בעל נערה ומורסה וכן עוד דוגמאות. רב חמים אומרים, אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה. האיש תולין אותו פניו כלפי העם, והאישה פניה כלפי העץ, דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, האיש נתלה ואין האישה נתלית. אמר רבי אליעזר, הוא בדעה שגם האישה נתלית, רק בצורה אחרת, אבל היא כן נתלית. אז הוא שואב, הלו, שמעון בן שטח, תלה נשים באשקלון. אנחנו למדנו את זה בשיעור הקודם, בדף מם דלד, ברשי הארוך שלמדנו ביחד פה במפת התלמוד, ששמעון בן שטח תלה 80 נשים מחשפות באשקלון. אז מה אתה אומר שאין תולים נשים? אמרו לו, 80 נשים תלה ואין דנים שניים ביום אחד. החכמים עונים שמה ששמעון בן שטח עשה זה נקרא הוראת שעה, לא, ולא לומדים מזה. רשי כותב, אין דנים שניים ביום אחד בבית דין אחד, משום דלא מצו הפוכי בזכותי, תכל אחד ואחד צריך לבקש ראיות למתעזו. ובגמרא מפרשת בשתי עבירות כמר, למרות שכאילו כוונה שניהם חייבים סקילה, אבל המהות של העבירה השונה, תהיין ראיותיהן שוות, ושמעון בן שטח שעה הוא צריכה לכך, שהיו בנות ישראל פרוצות בקשפים, ועשה סייג לשעה וטלן, לפרסומה למילתא, ודן את כולם ביום אחד, בני קוביהם שלא יתקשרו להצילן. אז בקיצור, מעונים לרבי אליעזר, זה ששמעון בן שטח טלן נשים, זה לא מהווה תקדים. אנחנו ממשיכים בגמרא עם התייחסות לפסוק בספר דברים, פרק כ"א פסוק כ"ב, ולפני שנתקדם בגמרא, אנחנו רק נסתכל בשוליים ונצטט את, נקרא ביחד את הפסוקים. כתוב, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת ותלית אותו על עץ. לא תלין, פסוק חג, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תגברנו ביום ההוא, כי קללת אלוקים תלוי, ולא תטמא את אדמתך אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. הגמרא, תנו רבנן, והומת ותלית, זה ראינו בפסוק חפת, יכול כל המומתין נתנין, כתוב והומת, כל מי שעובר, שמתחייב מיתת בית דין, מה, תולים את הגופה, תמוד לומר כי קללת אלוקים תלוי. זה היה בפסוק חף ג'. מה מקלל זה שבסקילה? מקלל, לא עלינו, זה מי שמקלל כלפי מעלה. זה מתחייב במיתת בית דין סקילה, אף כל שבסקילה דברי רבי אליעזר. אז רבי אליעזר אומר, לא כל המומתים, אבל כן כל הנסקלים. הוא לומד את זה מזה שמוזכר בפסוק חף ג', כי קללת מי שמקלל ודוגמה לסקילה. וחכמים אומרים, מה מקלל זה שכפר בעיקר, כופר מקלל זה, 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 זה סוג מאוד מסוים של חיוב סקילה, זו עבירה שלו מאוד מכוון, זה לא קשור למשל לבעל נערה המורסה שגם זה חיה בסקילה, אבל לא, אין קשר בין, במהות העבירה. אז רחמים אומרים, אפשר ללמוד מהפרשה הזאת לתלות מי שמאוד דומה לעבירה שמוזכר בפסוק. אז כפי שכתוב פה, מה מקלל זה שכפר בעיקר, אף כל שכפר בעיקר, אבל לא מרחיבים את זה לכל הנסקלים. אז הגמרא פה תעסוק, וכתבנו את זה בשוליים, הסבר מחלוקת התנאים במי נתלה, על איזו עבירות. רבנן, הם מגבילים את זה, כופר בעיקר, כמו מקלל או עובד עבודה זרה, אבל לא מי שחילל שבת, למרות שמחלל שבת חייב סקילה. רבי אליעזר, הוא אומר כל הנסקלים. הגמרא ממשיכה, במה העיקר מפליגים? רבנן דרשי כללי ופרטי, רבי אליעזר דריש ריבוי ומיעוטי. הם מה שנקרא מהמידות שהתורה נדרשת בהן, יש הבדלים בין אם מסתכלים על התורה באופן כלל ופרט, ואז הפרט בא לפרש את הכלל, או מסתכלים על הפסוקים באופן ריבוי, יש אמרה כללית ומאחרי זה איזו אמרה יותר מצומצם. אז שם המיעוט לא בא לפרש את הריבוי, אלא הוא בא רק להמעיט, לכלול קצת פחות מהמשמעות של הריבוי. אפשר לומר גם כן שמי שדורש כלל ופרט, התוצאה יהיה הרבה יותר מצומצם ממי שדורש באופן ריבוי ומיעוטי. ואנחנו נראה רשי פה מימור ורבי אליעזר דורשו במיעוט, ויש חילוק בין זה לזה. פרט היינו פירוש הכלל, ואין בכלל אלא מה שבפרט, ואפילו הדומה לפרט אין מתרבה מן הכלל. זאת אומרת, באופן רגיל, אם יש לנו מצב של כלל ופרט רגיל, לא מרבים שום דבר מעבר לפרט. פה, בין שתי השיטות, שניהם מרבים מעבר לפרט. הפרט אצלנו זה כללת, זה מי שמקליל. עבוד הזרה זה לא כללה, זה משהו אחר, אבל זה סוג של כופר בעיקר. אז כן מרבים, אז אנחנו צריכים להמתין לגלות למה. אבל באופן כללי, באופן מסורתי, הפרט, כלל הוא פרט רגיל, שאנחנו נשחיל רמז, כלל הוא פרט שהפרט צמוד לכלל, לא מרבים שום דבר. אבל הדורשו במיעוט, כוונה ריבוי ומיעוט, לא עקר את הכלל ממקומו, אלא מיעוטי מקצת, ממית את זה קצת. שמתחילה היה משמע כל דבר, ובא המיעוט ומיעט משמעו, שלא תאמר הכל במשמע, לגגון זה היה כתוב אחריו, והדומין לו. עכשיו הגמרא. במאי כמפלגי, רבנן אמרנו, דרשי כללי ופרטי, ובלעזר דריש ריבוי מיעוטי. רבנן דרשי כללי ופרטי, והומת ותליטה, כלל. זה נחשב ביטוי כללי. כי קללת, שזה דווקא מופיע בפסוק הבא, פרט. אי הבו, כאן אנחנו מסבירים איך זה שלמרות שאתה אומר הרבנן דורשים כלל ופרט, איך זה שבכל זאת הרבנן מרבים עובד עבודה זרה שגופתו נתלה. אי הבו מקרבי לדדי אמוינן אין בכלל אלא מה שבפרט. היי אין, כוונה מגדף, מקליל, הוא כן נתלה, מידי אחינה לא, שום דבר אחר, גם עובד עבודה זרה לא. ממשיכים בדף מ"ו. השתא דמרחקי מהדדי, הכלל היה בפסוק חף ב' ואומת ותליטה, הפרט נמצא קצת רחוק מזה בפסוק חף ג' כי קללת. אז מזה שיש מרחק ביניהם, ההני זה מועיל ההרחקה, לרבויי עבודת כוכבים דדמי לי בכל מיני, שמאוד דומה למקלים, שהם שניהם כופרים בעיקר. ורבי אליעזר דרש ריבוי המיעוטי, ואומת ותליטה ריבוי, כי קללת מיעוט. גם פה ההסבר, אי אהבו מקרבי לדדי, לא אהבו מרבינן אלא עבודת כוכבים דדה מילי בכל מילים, היו מקורבים המיעוט לריבוי, היינו מרבים אבל לא כל כך הרבה, רק עבודת כוכבים שגם הוא נתלה. השתא דמרחקי מהדדי, ההני לרבויי שאר הנסכלים, מאחר שיש מרחק בין הריבוי והמיעוט, ניתן לרבות כל אלו שחייבים סקילה, גופם נתלה. עד כאן שיעורנו להיום.